פרשת שמיני, הרב יצ גרינברג, מגישה אביטל הוכשטיין, מכון הדר. כשרות, אכילה כפעולה של בחירה בחיים. פרשת שמיני כוללת אחד מתוך שני מקבצי הלכות מקראיות, הקובעות אלו בעלי חיים, ציפורים ורמסים, נחשבים לקשרים ומותרים לאכילה. שמירת כשרות היא אחת המסורות המגדירות את הדת היהודית. לאורך מאות שנים נשמעות ביקורות על הרעיון העומד בבסיסה. המלעיזים מבטלים את הלכות כשרות בטענה שהן מבטאות יהדות מהבטן. גם הברית החדשה מביעה עמדה בנושא, כשהיא מצטטת את ישו שאומר כי לא הנכנס אל הפה יטמא את האדם, כי אם היוצא מן הפה הוא המטמא את האדם. רוחניות אמורה להיקשר לטיפול וטיפוח של הלב והראש והכוונתם למטרות ראויות, לא להסבעת התיאבון או סיפוק הזנה. אני חולק על גישה זו. הלכות כשרות מהוות פרדיגמה יוצאת דופן של החזון הרוחני על עולם אידיאלי אולטימטיבי כפי שהתורה רואה אותו, וכיצד יש לחיות בינתיים במציאות עכשווית בשעה שמתחזקים סטנדרט גבוה יותר בדרך לתיקון עולם סופי. הנחת היסוד העומדת בבסיס פרשנותי נוגעת לדת היהודית. היהדות מחנכת אותנו כי הערך החשוב ביותר הוא החיים עצמם, ושבני אדם נקראים להצטרף לשותפות ברית עם אלוקים ולקדש את החיים. כבר בעולם האמיתי, העכשווי, עלינו לפעול כדי לחיות את החיים במלואם, ולעבוד למען קיום מכובד של כל צורות החיים בטבע ובחברה והכרה בערכן. ולבסוף, בכל אופני ההתנהגויות האנושיות בחיים, נעשית בחירה בין חיים למוות. ובני האדם נקראים לפעול למען מקסום החיים ומזעור המוות בכל מעשיהם. אכילה היא הכרעה ברורה בין חיים למוות. אם לא נאכל, נמות. אך הבחירה מה לאכול וכיצד להכינו עשויה להגדיל את מנת החיים או מנת המוות בשעת האכילה. מסיבה זו, התורה מסדירה את ענייני האוכל והכנתו ומקנה לחוויית האכילה ביטוי לבריאות מקסימלית וכבוד לחיים. למעשה, האידאל המקראי הוא צמחונות, כלומר שאנשים לא יאלצו להתקיים על ידי הריגת חיות אחרות בעלות תודעה. בתיאור גן עדן נאמר כי לא רק בני האדם הם צמחוניים, אלא גם כל היצורים החיים. ויאמר אלוקים, הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע, ואת כל העץ אשר בו פרי עץ זורע זרע לכם יהיה לאוכלה, ולכל חיית הארץ, ולכל עוף השמיים, ולכל רומס על הארץ אשר בו נפש חיה, את כל ירק עשב לאוכלה. ישעיהו אומר כי בעידן המשיחי, כשהעולם יהיה מתוקן לחלוטין, לא רק בני האדם יהיו צמחונים, אלא גם החיות. וגר זאב עם כבש, ועגל וכפיר ומרי יחדיו, ואריה, כבקר יאכל תבן. אך בעולם האמיתי ובמציאות העכשווית, התורה צועדת צעד לאחור ומתפשרת עם המצב האנושי. לאחר המבול, אלוקים מחליט לחיות לצד לקויות אנושיות, להתפשר במקום לכפות סטנדרטים אידיאליים ולעבוד ביחד עם בני האדם על תיקון הדרגתי של העולם עד לשלמותו הסופית. היות שבני האדם זקוקים לחלבונים מן החי, ובהנחה שצד חיות חיוני להזנתם, אלוקים מתיר להם לאכול בשר. הרשות לאכול בשר היא פשרה החותרת תחת קדושת החיים, ולכן מוטלות עליה מגבלות. שימו לב כי הלכות כשרות עוסקות במגבלות על אכילת בשר. ירקות ומזונות המכילים מינרלים הם כשרים לכל אדם. ההלכה הראשונה של כשרות מוטלת על כל בני האדם, ולא על היהודים בלבד. איסור גורף, כלל אנושי על אכילת דם. הדם נאסר לאכילה משום שהוא נחשב לכלי הנושא את החיים. ציות לאיסור אכילת הדם הוא הכרה של האנושות בכך שבמצב אידיאלי לא נכון להזין בני אדם על ידי המתת בעלי חיים אחרים. אנו אוכלים את הבשר אך לא את הדם, משום שהחיים אינם בבעלותנו. החיים שייכים לאלוקים. איסור זה משיב על כנו משהו מרעיון קדושת החיים שהתערער עם קבלת הרשות לאכול בשר. איסור זה מהווה צעד של התרחקות ממציאות עכשווית פגומה לעבר השלב הסופי, שבו החיים יחזרו למצב של חסינות ועליונות. כאשר היהודים באו בבריתו של אברהם, הם התחייבו לסטטוס אוונגרדי חדשני, מעין שותפים מובילים בברית האוניברסלית עם האנושות. כשאנו לוקחים על עצמנו אורח חיים בעל סטנדרטים גבוהים יותר, אנו בעצם מתחייבים להשקיע יותר בעידוד התנהגויות המכוונות להטבת העולם ולהבאתו לשלב הסופי. ולכן הלכות כשרות מטילות הרבה יותר מגבלות ואיסורים על אכילת בשר. ושוב, אין כל איסורים ומגבלות על אכילת ירקות או מוצרים המכילים מינרלים. גם כשהיא מתירה אכילת בשר, התזונה היהודית שואפת להעלות מודעות לערך קדושת החיים על פני תרבויות סובבות. המגבלות הנוספות כבר מקוילות לרמה של בעלי החיים הנאכלים. צורות חיים פחות מפותחות, שנוצרו בשלבים מוקדמים יותר של הבריאה, נושאות עימן פחות מגבלות ואיסורים. דגים הם צורת החיים הנמוכה ביותר המותרת לאכילה, ויש עליהם מגבלה אחת בלבד. מותר לאכול דגים רק אם מדובר במין המתאפיין בסנפיר וקסקסת. צורת חיים גבוהה יותר היא עופות, וכדי לאכול אותם יש לציית לשתי מגבלות כלליות. האחת נוגעת אף היא לצמצום מיני העופות המותרים לאכילה. התורה איננה נותנת סימנים לזיהוי זנים כשרים, אך בדיון התלמודי חז"ל מציינים סימן אחד לפסילת כשרותם של עופות. אין לאכול עופות דורסים שקיומם תלוי בציד של עופות אחרים ובעלי חיים קטנים מהם. מעצם העובדה שזהו מין המתקיים מהרגה, הוא אינו קשיר למאכל של מי ששואף לרומם את ערך קדושת החיים. המגבלה השנייה על אכילת עופות היא הליך השחיטה, הכולל חיתוך וריד הצוואר והוושט בסכין מושחזת בעלת להב חדה וחלקה, שמבצעת את השחיטה במכה אחת ישירה ולא בקרע הדרגתי. מכת הסכין קוטעת את זרימת הדם והאוויר למוח וגורמת לאובדן הכרה מיידי. במילים אחרות, יש להמית את העוף ביעילות וללא כאב. כשעוף מת כתוצאה ממכות, פציעה, רמיסה וכדומה, המוות שלו איטי יותר והסבל גדול יותר. ולפיכך הוא אינו כשר למאכל. גם במקרה זה, תהליך הכשרת העוף נועד למזער מוות וסבל, ובכך לרומם את ערך החיים גם בעת אכילתו. הרמה הגבוהה ביותר של צורת חיים המותרת לאכילה היא הבהמה. במקרה זה, ישנם שלושה איסורים כלליים המגבילים אכילת בשר. האיסור הראשון מתייחס שוב למיני הבהמות השונים המותרים לאכילה. אלו הם אך ורק בעלי חיים שמעלים גירה, מפריסים פרסה ושוסעים שסע, ולא רבות החיות שנכללות בקטגוריה זו. ידוע לנו כי העלאת גירה, האוכל מגיע לתוך קיבה מיוחדת והחיה מעלה אותו שוב ללעיסה עד לעיכול, מאפיינת חיות הניזונות מצמחים בלבד, שהם קשים יותר לעיכול. מכאן למדים שכל החיות הכשרות הן לוכחי עשב. הן אינן טורפות ואינן צדות. אם כך נשאלת השאלה, מדוע דווקא חיה שוחרת שלום וצמחונית מיועדת לאכילה? איזה מין גמול הוא זה לחיה שניחנה בטבע עדין? אחת האפשרויות היא המסר המקראי העמוק, שאדם מושפע מהותית וזהותית מהמזון שבא אל פיו. באכילת חיות טורפות אנו מחדירים אגרסיה פיזיולוגית או פסיכולוגית אל גופנו. המגבלה השנייה על אכילת בעלי חיים היא שחיטה, שתגרום למוות מהיר ונטול כאב ככל האפשר. כדי להתגבר על הקושי בשחיטת החיות הגדולות, פותחה שיטת תלייה בהכרה. חלק מן הפרוצדורות הללו היו כרוכות בהסבת כאבים ונזקים לחיות, ולכן משחטות כשרות עברו לעבוד בשיטות הומניות יותר. היו משחטות מסורתיות יותר שהתקשו לבצע את המעבר, ובכך הטילו צל על שם השחיטה הכשרה. כך או אחרת, הלכות שחיטה מבטאות כבוד כלפי חייהם של חיות ושאיפה לצמצם את כאבן. המגבלה השלישית על אכילת בשר מן החי מתייחסת לאופן הכנתו. גם כשהבשר נשחט כהלכה, אסור לערבב או לבשל אותו עם חלב. הסמליות ברורה. המאכל הוא בשר של חיה מתה. חלב הוא המקור לתזונת כל חי, במיוחד חלב אם. הגישה ההלכתית יכולה להסתכם בקביעה כי חיים הם חיים ומוות הוא מוות, והם נעים בשני צירים מקבילים שאינם נפגשים לעולם. על פי יעקב מילגרום, המסורת מתנגדת לערבוב בין חיים ומוות, להתמזגות שמתרחשת באופן סימולטני. השותפים בברית מתבקשים לראות בחיים ובמוות כוחות בינאריים ומנוגדים, ומצווים לא לטשטש את הגבולות ביניהם. ברגע שכל אחד מהם נראה בבהירות וחדות, הברית מבקשת משותפיה לבחור בחיים. שומרי כשרות מביעים את עליונות החיים בכל יום, בכל מגע עם אוכל, בכל ארוחה. בהימנעות מאכילה מתוך הסך הדעת, מכל הבא ליד או מכל אוכל בכל סטנדרט. המבחר המוגבל של הבשר הוא הכרזה על תנועה לכיוון אורח חיים צמחוני, בעידן שבו בני אדם לא יישאו חרב זה אל זה ולא על בעלי חיים. והערה לסיום, העובדה שהלכות כשרות מאדירות את החיים ומביעות הכרה בעליונותם, אינה מצדיקה כפייה על השמרים. יש לעדכן את הלכות הכשרות בהתאם לסוגי האוכל שאנו אוכלים בימינו. רבים מבטרים על אכילת בשר מתוך הכרה במפגע הסביבתי העצום המתלווה לתעשיית הבשר. כך שהעת בשלה לעשות צעד נוסף לעבר הסטנדרט המשיחי. אסכולה חדשה של התנהגות דתית המכנה את עצמה כשרות אקולוגית, קובעת מה מותר לאכול ומה אסור על פי הצרכים הסביבתיים. הלכות אקו-כשרות אוסרות אפילו על אכילת דגים כשרים כשמדובר בזן שבוצעו בו פעילויות דייג בהיקף מוגזם. בעיניי אלו הן תוספות מבורכות לתפריט הכשר. יש שרואים באקו-כשרות תזונה אלטרנטיבית שבבסיסה השאיפה להביא את החיים לרמה מקסימלית. אני רוצה להציע קריטריון נוסף לקביעת כשרות. אוכל בריא, ללא סוכר או מלח, הקפדה על שכר הוגן ועל בריאותם של חקלאים, טיפול הומני בבעלי חיים החל משלב הגידול ועד למחירה ושחיטה. המודל הבסיסי נותר על כנו. הפיכת תהליך הכנת האוכל ואופן אכילתו לדרך חיים המעלה על נס את ערך קדושת החיים. שבת שלום.